היי, אתם מאזינים למיינד דיזיין, והיום אנחנו הולכים לדבר על מגה מחקר במכוני כושר. זה מחקר עצום על יותר מ-60 אלף אנשים. ואם אנחנו חושבים על הרבה מחקרים פסיכולוגיים, זה כזה על 20 נבדקים, 40, 100. פה אנחנו מדברים על 60 אלף אנשים שנבדקו, יותר מ-20 חוקרים ברחבי העולם. זה אחד המחקרים הכי גדולים שנעשו, וזה הגיע לנייצ'ר, שזה הטופ שבטופ, במקום שאפשר לפרסם מחקרים. נדבר על איך עושים מחקר כזה גדול, כמה תובנות מתוך ההתערבויות שנעשו בו, ועוד כמה דברים אחרים, אבל קודם, מוזיקה. היי, אני תום.
ואני רואי.
ואתם מאזינים למיינד דיזיין. זו תוכנית בה נבקר מאחורי הקלעים ונחשוף את הכוחות הפסיכולוגיים הסמויים המשפיעים על ההחלטות וההתנהגות שלנו.
בכל פרק נבחר אפקט פסיכולוגי מעניין אחר, כמו הוכחות חברתיות, שנאת הפסד, אפקט האיגון, ועוד המון אפקטים מיוחדים אחרים.
אז רגע נציג את עצמנו. קוראים לי תום אבן, אני מעצב חוויית משתמש שאוהב מאוד פסיכולוגיה. אני מנחה סדנאות ליישום תובנות התנהגותיות, מלווה ומייעץ לסטארט-אפים, ומרצה לייצור ממשקים דיגיטליים בשנקר.
ואני רועי בן דור כהן, יש לי תואר שני בפסיכולוגיה קוגניטיבית, ואני מנחה תהליכי חשיבה יצירתית. הקמתי את Q-Behavior Thinking, שזו חברת מחקר וייעוץ בתחום של תובנות התנהגותיות.
אם אתם רוצים להבין טוב יותר את המוטיבציות וההטיות מאחורי קבלת ההחלטות של המשתמשים שלכם, אז הגעתם למקום הנכון. מוזמנים לצאת איתנו למסע, יהיה כיף. היי רועי.
היי תום.
והיי לכל המאזינים, איזה כיף שאתם איתנו. אז היום אנחנו הולכים לדבר על המגה מחקר של קייטי מילקמן.
ואנג'לה דקוורת'.
נכון, ועוד 20 ושלושה חוקרים שנסו איתם ביחד. זה בעצם הרבה מאוד מחקרים שנסו על מכוני כושר, אבל אותו סוג של מכון כושר. בעצם יצרו תוכנית אימון של 4 שבועות, דרך אפליקציה עם מכוני כושר בפריסה עולמית, וככה זה אפשר לבדוק הרבה מאוד התערבויות שונות, לאיך לגרום לאנשים להתאמן יותר במכון כושר, להגביר להם את האימונים.
ורגע לפני שנדבר על הממצאים שהיו להם, אני חושב שמה שעוד יותר מעניין זה בעצם שיטת המחקר. הם מגדירים את זה כמגה סטאדי, מגה מחקר, וזאת הסיבה, אני חושב, בין היתר שזה הגיע לנייצ'ר, שזה באמת משהו שקורה לעתים רחוקות, זאת אומרת, לא מפרסמים בנייצ'ר כל יום. וניסיתי לחלק את זה ככה בראש, וגם זה רשום באבסטרקט של המאמר, למה זאת כזאת פריצת דרך באקדמיה. אז א', צריך להבין, כמו שתום אמר, מדובר בכמעט 62 אלף נבדקים, על פני, לדעתי, 40 או 50 קבוצות בלתי תלויות שונות, שזה המון. זאת אומרת, בדרך כלל בודקים 2, 3, 4, 8 משתנים בלתי תלויים, זאת אומרת, לא מגיע לזה, ומדברים מספרים מאוד מאוד נמוכים, בדרך כלל כאילו 30, 40, 50 אנשים בקבוצה, תלוי מה המדד התלוי.
זה מה שיגדו פה עשרות מחקרים שונים באותו קונטקסט.
בדיוק, וזה בעצם מה שמדברים עליו, זה שמשווים תפוחים לתפוחים. כי הרבה פעמים יש דיונים או ויכוחים בין חוקרים, אבל כי כל אחד בדק את הדברים בהקשר קצת אחר, והסטינג היה קצת אחר, ולכן תמיד זה כזה להשוות תפוזים לבננות. ופה זה היה מעניין לראות את כל ההתערבויות קורות במקביל, באותו סטינג פחות או יותר.
חשוב לומר שנראה לי בעולם הטק זה לא כל כך מלא, כי זה כבר דברים שרגילים אליהם, לעבוד במספרים כל כך גדולים, לעשות הרבה ניסויים במקביל. ויש גם משהו בניסוי הזה שמבחינת האקדמיה יש בו משהו חדשני הוא ברובו היה דיגיטלי, זה נעשה דרך אפליקציה שאנשים עוברים, וזה גם ממש אפליקציה שעיצבו אותה יפה, ועשו לה הרבה מאוד מסכים ופלואים שונים לכל ההתערבויות, זה מרגיש כמו עבודת טק, ממש כמו בחברת הייטק.
זה ממש מרגיש שמנסים שהאקדמיה מנסה להדביק את הפער הזה, במובן הזה זאת אומרת, כאילו פסיכולוגים וחוקרים בפסיכולוגים, זה מגדל השן האקדמיה, אבל בסוף הם בודקים דברים, ויש סיבה לכך, הם רוצים לבדוק את זה בטח במעבדה, כדי לבודד משתנים, כדי להיות מסוגלים להגיע לאיזושהי אמת מזוקקת כזאת, ודווקא פה זה היה מאוד מעניין, כי הם יצאו מהמעבדה, והם יצאו לחדרי כושר, אבל עדיין שמרו, וזה מה שיפה, שהם הצליחו לשמור עד כמה שאפשר, על אחידות, ולהבחין רק במדדים הבלתי תלויים שהם רצו, וכדי שלא יהיה יותר מדי רעש. זהו, ואני חושב גם זה שיתוף פעולה גם מעניין, כאילו כל כך הרבה חוקרים שעובדים ביחד, זה גם לא, שם לדעתי יותר מ-20 אוניברסיטאות שמעורבות, וזה משהו שהוא, אני לא רגיל, זאת אומרת לא מכיר מחקרים כאלה.
פתאום נורא מעניין אותי לראות מה יקרה עם כמה חברות הייטק יעשו גם כן מחקר כזה ביחד, בדיקה בכמה אתרים שונים מערכות שונות על אותו דבר, בשביל להגיע לנתונים. זה שמצליחים להגיד הרבה אנשים ביחד, זה יכול להוביל למשהו מאוד גדול. אז בעצם, רגע נגיד על הניסוי, מה הם עשו? נתנו לאנשים להירשם לתוכנית של 4 שבועות למכון כושר, וניסו כל מיני תמריצים שונים בשביל לגרום להם להתאמן יותר. אז נסו תמריצים כלכליים, הציעו להם כסף, היו כאלה שקיבלו רק תזכורות, היו כאלה שהיו צריכים לתכנן ממש לוח זמנים, מתי הם רוצים לבוא ולהתאמן, היו אנשים שהיו צריכים לחתום על אמנה, להגיד שמתחייבים להירשם, והיו כאלה שקיבלו הרבה מידע, הסבירו להם איך לבנות תוכנית אימונים, מתי לבנות את זה, היו אנשים שצריכים לבחור שעות ממש ספציפיות, אני הולך להגיע כל יום ראשון בשעה 8, או שאנשים שרק התחייבו להתאמן 3 פעמים, המון 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 ניסויים שונים, היו כאלה עם הוכחות חברתיות, כאלה שהיו צריכים להתאמן עם עוד חברים, המון דברים, ואז בסוף בדקו, מה עובד הכי טוב? מה גורם לאנשים לבוא להתאמן יותר? אז תגיד, רואי, מה ניצח שם בין כל התמריצים וההתערבויות השונות?
כן, אז הממצא הכי מעניין, ובאמת מה שהגיע ראשון, זה הנושא הזה שלתת איזשהו תמריץ קטן למי שפספס אימון אחד, אבל רק אימון אחד. זאת אומרת, אם פספסת אימון אחד, ואתה מגיע לזה שלהבא בתור, אז אתה מקבל איזשהו פרס קטן, שבסופו של דבר הפרס קטן הזה זה 9 סנט.
שזה נשמע כלום, אבל זה עדיין סוג של תמריץ חיצוני, וזה משהו שאפשר לקבל.
כן, או מה שמדבר עליו, שאולי זה טריגר, כאילו התמריץ הוא סוג של טריגר שמזכיר לך ומניע אותך, אבל זה באמת היה מספר אחד. זאת אומרת, אם מסתכלים על כל ה-54 התערבויות שונות, או 53 וקבוצת ביקורת, אז זה מה שהגיע מקום ראשון.
שזה גם שמה מפתיע, אני יודע שהחוקרים היו צריכים להאמר מה הם חושבים שיזכה, וזה לא היה בין הדברים שהם חשבו שהכי יצליח.
זה בכלל משהו מעניין, כאילו ראו שאין קורלציה בין
מה שמצפים לבין מה שבאמת קורה במציאות.
כן.
אז בעצם מה שאנחנו לומדים, ההתערבות שהכי הצליחה, זה שאם נותנים לאנשים את האפשרות לפספס פעם אחת, זה אפילו גורם להם להתאמן יותר, וזה מזכיר לי דוגמה שאני אוהב מדואלינגו, אפליקציה ללימוד שפות, שאני יכול להיכנס כזה לאתגר, שאני צריך ללמוד כל יום שפה, כל יום לבוא ולתרגל, ואז אני מקבל בונוס קטן שאני יכול לפספס פעם אחת, כי הם יודעים שאנחנו לפעמים מפספסים. ואז הם אפילו מתגמלים אותנו על זה, או נותנים לנו את האפשרות לפספס, זה יכול לשנות התנהגות.
אני חושב על זה בהקשר של מדרון חלקלק, זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו לא אנשים מושלמים, וקורה שפעם אחת, לא יודע מה, אני עכשיו מנסה לקום ב5 בבוקר, לפעמים קורה שאני לא מצליח, אבל אם אתה ככה בחמלה לגבי זה, ופעם אחת פספסת, לא נורא. כאילו מה שהתמריץ הזה בא ואומר, זה כאילו לא נורא. תחזור, הכל בסדר, אתה יכול לחזור לסוס.
העיקר לחזור.
בדיוק, אבל אם אתה כבר מתחיל פעם שנייה, ואז מתחיל איזשהו מדרון כזה של כאילו מין טוב, יאללה כבר, אני זונח את זה לגמרי, אז אני חושב שזה בא, זה יושב על על התופעה הזאת.
יש משפט שאני אוהב להגיד לעצמי, שלקחתי אותו מתוך הספר Atomic Habits, שמותר לפספס פעם אחת, אבל אף פעם לא פעמיים. נגיד אני רוצה להתאמן, אז סבבה, במהלך השבוע פעם אחת לא התאמנתי, אבל למחרת אני חייב להתאמן, כי אם אני אפספס פעמיים, מפה זה כבר יהפוך להיות 3, 4 והלאה, מותר לפספס פעם אחת, אף פעם לא פעמיים ברצף. אז בעצם החוקרות המובילות מהיוזמות של כל המגה מחקר הזה, זו קייטי מילקמן, שדיברנו בפרק הראשון בפודקאסט, על אפקט ההתחלה החדשה, שזה אפקט שהיא ממש גילתה, אז שווה לבוא ולהקשיב לפרק הזה שוב, לפרק הראשון, והיא עשתה הרבה מחקרים על מכוני כושר, עוד לפני המגה מחקר, מחקרים שהובילו לדבר הגדול הזה, ויש מחקר שאני מאוד אוהב, שהיא נתנה לאנשים לבוא למכון כושר, וגם נתנה תמריץ שמקבלים כסף, אבל חלק מהאנשים היו צריכים להירשם לבד לתוכנית אימונים, והיו כאלה שצריכים להירשם יחד עם עוד חבר, בעצם מישהו שמתאמנים יחד איתו, וממש ראו שאנשים שמתאמנים יחד עם עוד אדם, זה גורם להם לבוא ולהתאמן יותר, כי הם לא רוצים לאכזב, יש פה מישהו שהוא שותף לדבר, יש פה גם משהו חברתי, וגם אם אני לא אגיע, ואז עד מה שאני לא אקבל את הכסף, זה מרגיש לי רע, אז יש משהו מאוד חזק בלהתאמן יחד עם עוד מישהו.
כן, accountability partner, או בגלל זה יש כאן גם הרבה פעמים, את הנושא של body systems, כאילו של עוד מישהו שביחד עוברים איתו את החלקים הקשים.
בדיוק, אנחנו עושים את הפודקאסט הזה ביחד, לבד זה היה יכול הרבה יותר קשה.
בלתי אפשרי, במקרה שלי לפחות.
לא, זה קשה לעשות את זה לבד, אז הנה, אנחנו עושים את זה ביחד, וגם אם פעם ביחד אנחנו מפספסים מה שקרה בחודש האחרון, אנחנו צריכים לחזור לזה כמה שיותר מהר, ולחזור להקליט. עוד משהו קשור לאימונים, למכון כושר שקייטי עשתה וגילתה, זה לצמד את הפיתויים. בעצם היא רצתה להתאמן הרבה, ללכת על ההליכון במכון, אז היא צימדה את הדבר שהיא פחות רוצה למשהו שהיא אוהבת. במקרה שלה זה להקשיב לאודיובוקס, לספרים שהיא אוהבת. ואז היא הרשתה לעצמה רק בזמן שהיא עושה הליכה בהליכון במכון, היא יכולה להקשיב לספרים. אז יש משהו חזק בלצמד משהו שאנחנו אוהבים, באיזה מין פרס, למשהו שאנחנו פחות רוצים לעשות. יש פה משהו חכם, לצמד על דברים שאנחנו רוצים, מין פרסים קטנים, לדברים שאנחנו פחות רוצים לעשות, זה גם יכול לעזור להתאמן. זה גם היה בין הדברים האלה, כן. במגה מחקר.
זה אני יכול להגיד מהחיים האישים שלנו, יש לנו ילדה בת שנתיים, כמעט שנתיים וחצי, שכל מה שאתה צריכה לעבור בדיקות אנטיגן כדי ללכת לגן, ואז חייבים לצמד את הבדיקה הזאת למשהו מתוק, עתיר סוכר, עתיר שומן, שוקולד, עוגה. קיצור, זה, אם תעשית הבדיקה, ככה וככה, כן. שוחד.
השוחד הזה, אבל יש בו משהו חשוב, שאם נגיד אני רוצה להתאמן, אז שוחד של ממתק זה לא טוב, כי זה בעצם ההפך מהערך שרציתי לעשות, של להתאמן, אז צריך לחשוב על מה אני יכול לעשות לעצמי. ואם רגע נפתח סוגריים על הספר Tiny Habits של בי ג'י פוקס, שנראה לי הפרק הבא יהיה ממש על המודל שלו, או שזה הפרק הקודם, אנחנו עוד נחליט בזמן שנשדר, אז הוא מדבר על לחגוג את ההרגלים. אני אגיד כל פעם אחרי שאני עושה, אני כזה כל בוקר עושה אימון כושר ממש קצר של 7 דקות, אז אחרי שאני מסיים אני נותן לעצמי כיף. אני חוגג את זה, אז זה רגע לצמד משהו כיפי למשהו קצת, למשהו שאני פחות נהנה ממנו.
אני אנסה לזכר בזה מחר, שאני אנסה עוד פעם לקום ב5, שקר וחשוך.
מה שאתה קר? תן עצמך כיף, תגיד, ייי, יש אנשים שמפרסמים תמונה ברשת חברתית, כאילו זה גם בשביל להראות לכולם, אבל גם זה נותן להם משהו חיובי, לחשוב איך אתה מתגמל את עצמך לדבר הזה. אז פתחנו קצת סוגריים על עוד כל מיני מחקרים אחרים של מיקמן, נחזור למגה מחקר, מה שהם גילו בו ודי יחזב אותם, זה שהשינויים לא ממשיכים לטווח הארוך. בעצם אנשים בזמן הניסוי, 4 שבועות, היו אנשים שבאו והתאמנו יותר בעזרת תמריצים או התערבויות מסוימות, אבל אחר כך הם פחות המשיכו והגיעו למכון.
וזה באמת מעניין ומאכזב, אבל אני חושב, א', אני חושב שזה 8% שכן המשיכו, אז יש אנשים שכן המשיכו.
משהו עבד.
כן, משהו עבד, אז צריך לסתכל על הפריימינג החיובי.
נכון.
אבל אני חושב שהרבה מאוד התערבויות שם, לא כולן, אבל רובן, הן התערבויות של קשורות לתמריצים חיצוניים. כל הנושא הזה של קבלת השלום, או הפרסים, או כל מיני דברים כאלה שקשורים לתמריץ חיצוני, ואז אנחנו יודעים מהמחקר שתמריץ חיצוני עובד כל עוד הוא קיים, וברגע שאתה מוציא אותו, אז קל לחזור לרגלים הישנים, כי כבר זה מצומד, המשימה צמודה לתמריץ החיצוני. זאת אומרת, יש איזה ניסוי ידוע, נשים את הלינק, אני לא זוכר בדיוק, אבל נשים את זה בסוף, שנתנו לילדים לצייר, ושתי קבוצות ציירו, ואז פתאום לקבוצה אחת התחילו לצמד את זה עם איזשהו פרס, ואז כשהוציאו את הפרס, אז הם הפסיקו לצייר. זאת אומרת, יש איזשהו משהו שברגע שאתה מצמיד תמריץ חיצוני לפעולה מסוימת, אז פתאום גם אם אהבת את הפעולה הזאת, עכשיו אתה כבר, אנחנו רואים את זה מאוד מאוד טוב, לפחות אני ראיתי את זה כשלמדתי פסיכולוגיה, אני קורא המון, קראתי המון קצרים של פסיכולוגיה, אבל כשזה צריך ללמוד את זה למבחן, אז פתאום זה נהיה תמריץ חיצוני, כי זה בשביל להוציא ציון גבוה, אז פתאום לא בא לך לקרוא את הספר. בקיצור, יש משהו מאוד מאוד חמקמק, אני חושב, ומאוד מאוד מורכב עם תמריצים חיצוניים, וזה מה שאנחנו רואים פה לדעתי.
מעניין, אז אתה בעצם מדבר על תמריצים חיצוניים ועל מוטיבציה במקום מסוים, כאילו משהו מתקשר לזה, אז יש עוד דבר שאפשר לחשוב עליו שזה טריגרים. בעצם בזמן שהם היו בתוכנית, קיבלו הרבה טריגרים, תזכירו להם גם עם התשלום של הכמה סנטים שהם קיבלו, וגם היו כאלה שקיבלו עוד כל מיני סוגים של תזכורות, ואחרי שזה נגמר, כבר הם הפסיקו לקבל תזכורות, אז הם המשיכו עם חייהם ושכחו את זה. אז אפשר לחשוב על שינוי קצת כמו מחלה כרונית ולא משהו זמני. צריך להמשיך לטפל בה, צריך להמשיך לתת את התזכורות, צריך להמשיך לדבר למוטיבציה, צריך לדבר ליכולת, זה מרפרר מאוד לפרק של פוג, שכנראה יהיה הפרק הבא.
לא, זו נקודה מצוינת, שאני רוצה רגע להתעכב עליה עוד קצת, זה נכון שהתמריצים האלה אולי הם בעצם טריגר, כי תמריץ חיצוני של 20 סנט, או האזור הזה שם, זה לא באמת כסף, ויכול להיות, והיא גם מסבירה את זה, מילקמן, כולם מסבירים את זה במאמר, שבעצם התמריצים האלה הם בעצם סוג של טריגר, ואז צריך רגע להבחין בין שני הדברים האלה, כי לא ברור מה נעלם מהחיים שלהם, התזכורות, או
המוטיבציה.
או הפרסים.
גם אפשר לחשוב שבגלל שזה התוכנית של 4 שבועות, בחודש הראשון המוטיבציה יותר גבוהה, אנשים יותר רוצים להתאמן, ואז אחר כך כבר חיים ממשיכים, מתקשרים עוד לפרק של אפקט ההתחלה החדשה, הפרק הראשון שגם פרק שמתקשר למילקמן, שבעצם בהתחלה שאנחנו מתחילים משהו, יש לנו יותר מוטיבציה, בעיקר ברגעים חשובים, ואז לאורך הזמן זה דועך, אז חשוב לשמור על זה. אז לסיום אני רוצה לפתח פה רגע עוד סוגריים, על ניסוי אחר, הניסוי של חיסכון באנרגיה. מילקמן כותבת על הניסוי הזה בספר שלה, ספר מדהים, How to Change, נעשה פרק ממש על הספר הזה, שהיא כותבת על הניסוי הזה בהקשר למגה מחקר שלה, בהקשר לזה שהטריגרים כנראה נעלמים לאורך זמן. אז המחקר של האנרגיה בעצם רצו שאנשים יחסכו באנרגיה. אז לחלק מהאנשים שלחו הודעות על הצריכת חשמל שלהם, ולחלק כתבו גם כמה השכנים שלהם, איך הם צורכים. ואז ראו שברגע שיש הוכחה חברתית מה אנשים אחרים עושים, זה משפיע וגורם לאנשים לצרוך פחות אנרגיה. מאוד מתקשר לפרק, נראה לי, לפרק השלישי שלנו, על הוכחות חברתיות. על מה שמעניין שם שגילו לאורך זמן, אחרי כמה שנים, האנשים שהמשיכו לקבל תזכרות בלי קשר להוכחות חברתיות, חסכו יותר באנרגיה מאלה שהפסיקו לקבל תזכרות. כי בעצם ברגע שאנחנו לא מקבלים את הפרומטים, את הטריגרים האלה, את התזכרות, אנחנו פשוט שוכחים וממשיכים עם החיים. אז זה מאוד מקשר גם לכושר, אנחנו צריכים לאורך זמן שמשהו יזכיר לנו לעשות את זה. אז בסוף זה נראה לי שילוב של הרבה דברים, זה הטריגרים, מוטיבציה וגם יכולת, שותפות שיש עוד אנשים אחרים, האפשרות שמותר לפעמים לפשל ואפשר לחזור לזה ולהיות גם מתוגמלים, כל הדברים האלה ביחד יכולים בסוף לגרום לנו להגשים יעדים.
וואו, וואו. אני אוהב את זה שפתחת מלא סוגריים בפרק הזה.
הפעם אני...
כאילו החלפנו תפקידים, זה ממש...
אני פותח הסוגריים הפעם.
וואו.
אולי כל פעם נחליף.
כן, זה ממש מהפכה בעיניי, הסופר של המגה סטאדי, זה סתם, לא מזמן ראיתי, הרי המחקר הזה התפרסם בדצמבר 2021, שזה לפני חודשיים.
כן.
עכשיו פתאום ראיתי שבינואר פרסמה, לפני חודש, מחקר ענק, שעשו על נושא של איך לעודד אנשים להתחסן, דרך הודעות SMS, זה התפרסם ב-PNAS, אבל זה כאילו היא מנסה, היא מובילה פה, היא וכנראה אנג'לה דקוורת' ועוד קבוצה של חוקרים, מובילים פה איזשהו, זה ממש מרגיש שמו איזו תנועה של, שהפסיכולוגיה הולכת לכיוון הרבה יותר יישומי, פחות תיאורטי.
זה מגיע מתוך מקום ממה שאני יודע, מהחיבור של שתיהן, יש להן משהו שנקרא Change for Good, שזה בעצם לנסות לעשות שינויים לטובה, והם התחילו, המחקרי מכון כושר התחילו שם כבר לפני כמה שנים, ואז כנראה מתי שזה פשוט הצטבר להרבה מחקרים שהפכו אותו למגה מחקר. ממליץ בחום לקרוא את הספר שלה, How to Change, פרק האחרון בספר היא ממש מדברת על המגה מחקר, אז כנראה עובדות על זה כבר כמה שנים, כי הספר לקח זמן לכתוב אותו, וזה מאוד מעניין לראות איך האקדמיה עושה פתאום מחקרים מאוד גדולים, מחברים הרבה אנשים, מספר 60 אלף אנשים זה כבר ממצאים, אפשר להגיד לממצאים מאוד גדולים, מאוד מעניין לראות את זה, ובכלל היא מתיאור בתחום ונקדיש לפרק שלהם.
תודה רבה תום.
תודה רועי, תודה לכם על ההזנה, איזה כיף שהגעתם עד לכאן, נשמח לכמה דברים קטנים שמאוד יעזרו לנו ויעזרו לפודקאסט לגדול. אז דבר ראשון, אם תוכלו לשתף את הפרק עם אנשים שאתם מכירים, אוהבים, אנשים שאתם חושבים שיהנו מהפרק, אז לשלוח להם. ועוד יותר טוב אם תוכלו לשתף לרשתות חברתיות, לכתוב פוסט קטן בלינקדין שאהבתם את הפרק או אתם אוהבים את הפודקאסט, ממש יעזור לנו ויעזור לעוד אנשים להכיר אותו. ודברים יותר קטנים שאתם יכולים לעשות ממש עכשיו, זה אחד, לעקוב אחרי, לעשות פולו, לעקוב אחרי הפודקאסט בשביל לא לפספס את הפרקים הבאים. שתיים, זה לדרג, לתת לנו ככה 5 כוכבים, אם אהבתם את הפרק ואת הפרקים האחרים, לכתוב גם ריוויו, זה בכלל יהיה מצוין, ומוזמנים לכתוב לנו איפה שאתם רוצים, במייל, בלינקדין, בפייסבוק, לכתוב לנו מה אהבתם בפרק, מה אהבתם בפרקים הקודמים, מה עוד תשמחו לשמוע, בא לכם להתראיין, נשמח לשמוע מכם, תשמרו על קשר. ויאללה ביי, נתראה בפרק הבא, שיהיה לכם אחלה של שבוע.